יום ירושלים שמח, אני שמח מאוד להיות פה איתכם באדר גנים פתח תקווה, ואנחנו מתחילים את השיעור לכבוד יום ירושלים. הנושא שלנו היום הוא מציון מכלל יופי, הסוד של ירושלים מציון מכלל יופי. זה פסוק שתכף נראה אותו בתהילים, ובפסוק הזה יש עומק עצום שישפוך אור עצום על האור של ירושלים, יאיר לנו את האור של ירושלים, וגם למעשה בדור שלנו, מה בעצם אור הגאולה שמחכה, ממתין ומצפה לנו, הדור הזה, גם באופן ממש מעשי. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, פרשת שבוע, פרשת במדבר, מקור א', במדבר א', וידבר השם אל משה, באחד לחודש השני, מעניין, החודש השני, חודש אייר, שאו את ראש כל עדת בני ישראל. למעשה אומרים פה לספור את בני ישראל, משתמשים בלשון של שאו את ראש. מה זה הלשון הזאת? שאו את ראש עדת, ראש כל עדת בני ישראל, במספר שמות, לגולגל אותם. גם זה, מה זה? לגולגולת. לא נשמע טוב, לא? לגולגל אותם. מה העניין בלגולגל אותם הזה? אומר הפנים יפות שזה בא להפלאה. יש להבין העניין שאמרו חזל ביום הכ"ב עמוד ב' שאסור למנות. ואתה מפני שכל ישראל הם נפש אחת. כלומר, אסור לספור יהודים. אז יש כאלה שאומרים, אסור לספור יהודים, למה? אין הרע. אבל בבית המקדש, הרי היו עושים הגרלות על העבודה. ואיך היו עושים? כמו בצבא. מרימים אצבע, זורקים מספר, סופרים, ואיפה שהמספר מגיע, אתה עוד זוכר או לא? איפה שהמספר מגיע, זה הבן אדם שזכה בעבודה. אז לכאורה שם לא סופרים כמה אנשים יש. אז יוצא שפעולות הספירה היא אסורה, לא מצד התוצאה, שזה אולי עין הרע, אלא עצם פעולת הספירה נחשבת לפעולה אסורה כשמדובר על עם ישראל. אתה לא יכול לספור יהודים, כי עצם פעולת הספירה לא רלוונטית ליהודים. למה פעולה? מה רע בפעולת ספירה? אז בואו נבין רגע אחד, מה זה בעצם פעולת הספירה? כשאני אומר, אחד, ספסל אחד, שתיים, למה אמרתי שתיים? כי אחד נגמר, יש לו גבול, אז עכשיו שתיים. שלוש, למה שלוש? כי שתיים נגמר, יש לו גבול, אז שלוש. אם הייתי רוצה להגיד אחד שאין לו גבול, איך הייתי אומר את זה? הייתי אומר, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם, אחד, זהו, אין שתיים. לכן רב סעדיה גאון קורא לאחד, לקדוש ברוך הוא, אחד במובנו האמיתי. כי אחד של הספרות זה לא באמת אחד, יבוא שניים עוד רגע, אז הוא לא אחד, יש פה שתיים ויש שלוש, הוא ראשון רק. אבל אחד האמיתי זה האינסוף ברוך הוא, שזה לעולם לא נגמר, אין גבול. למעשה, המתמטיקה היא שפת המדעים, משום שהיא מתארת את התופעות הכי בסיסיות של עולמנו. עכשיו, אבני היסוד של המתמטיקה זה ספרות. למה? כי התופעה הכי בסיסית בעולמנו היא תופעת הגבוליות. ספסל, סטנד כזה, מצלמה, בימה, שעון, מנורה, חלון, דגל, כל דבר עם גבול. הספרות מבטאות את הגבוליות. אחד, שתיים, למה? כי אחד נגמר. הגבוליות זה ספרות. אז אסור לספור יהודים, אומר הפנים יפות, למה? משום שכל ישראל הם נפש אחת. וכשאתה סופר חס ושלום יהודים ואתה אומר אחד, אמרת שתיים, עשית ביניהם פירוד, עשית ביניהם גבול, והם נשמה אחת. ממשיך הפנים יפות ואומר, ואמרו חזל, מעניין, הוא מתכוון לעץ חיים לארי הקדוש, והוא אומר, אמרו חזל, שכל הדינים נמתקים בשורשם, שכולו טוב בלא רע כלל. אז שימו לב, גם דינים, מה זה דינים? מאיפה בא דין? דין בא מזה שיש גבול, אז ממילא זה בסדר, זה לא, זה מותר, זה אסור, זה שייך לו וזה שייך לו. דינים זה ספרות, זה תופעת הספיריות, הגבוליות, הצמצום, מזה באים הדינים. עכשיו, אנשים טועים, חושבים שדינים זה דבר רע. כאילו, ובדינים, אז זה כזה כמו איזה להגיד חלילה איזה מילה לא טובה. אז צריך לדעת שכל השפע העולמי הוא רק דינים. כל העולם הזה. אלא מאי? דינים לא מבטלים, דינים ממתיקים. מה זה הלשון הזאת של מיתוק? כולם אוהבים מוזיקה. למה מוזיקה? כי יש הרמוניה, כי יש חיבור, אהבה. נפש האדם כל הזמן צמאה לאהבה, לחיבור, להרמוניה, כי שורשנו באחד, ואנחנו חיים בעולם של גבוליות. אז בעצם המתיקות מהי? לתוך המציאות הספרתית, הספירית, הגבולית, להכניס את המתיקות של ההרמוניה ושל החיבור. עכשיו, כשאתה הולך לשורש, אתה הולך למקום ששם הכל מתחבר ומתברר שהכל אחד. אז אתה ממתיק את הדינים בשורשם, ממתיק את הספרות, הגבוליות, על ידי חיבור אל השורש האחדותי האלוהי. אז זה נקרא להמתיק דינים. ממשיך ואומר, ולכך, וגם הרע, שם בשורש אין רע, למה? כי כל הרע מופיע בגלל שיש גבוליות, גבוליות, אז כבר אפשר לנצל את זה ולקלקל את זה למקום של פירודיות כבר, ואז זה מתחיל להיות רע. אבל הדינים נמתקים בשורשם, הוא אומר, ולכך, כשסיבה השם יתברך למנותם, לספור אותם, אמר, שאו את ראש כל הדעת בני ישראל, דהיינו, שיישא אותם לשורשם, שהוא אחדות האמיתי, שאו את ראש, תקחו אותם אל הראשית, תרומם אותם אל השורש בספירה שלך, וידוע כי הגולגולת הוא סוד הכתר. שאלו, מה זה לגולגל אותם? מה זה גולגלות? ספור גולגלות, מה לגולגל אותם? מה זה? אומר, גולגולת סוד הכתר. מה הוא רוצה להגיד? הוא אומר, משה רבנו מקבל ציווי, קדוש ברוך הוא אומר לו, ספור אותם. אומר לו, משה רבנו, ריבונו של עולם, לספור יהודים? איך אני יכול לספור יהודים? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא הבנת. תספור אותם כשאתה עולה אל השורש שלהם, ששם הם אחד. השאלה הנשאלת, אם אתה אומר לי לספור אותם ולעלות לגולגולת, לכתר, לשורש, אז אני אגיד לך איך אני סופר. אחד. או, כמו שומע הרב לפידות, שאלית הוא כך יפה. מה יש לספור פה? אחד, סיימתי. זהו, אמרת לי לספור, לא? אמרת לי לספור אותם מצד השורש. אחד, נגמר. אבל זה לא ככה, הרי סופרים. כבוד הרב, הרי סופרים, אז תחליט, הולכים לשורש וזה אחד, או סופרים פה בעולם הגבולי, איך אפשר להבין את הדבר הזה? אז הסוד נמצא בהבנה של ירושלים, הירושלמיות, מה העניין של ירושלים? אז בואו ניכנס ונצלול לכבוד יום ירושלים, לעומק של ההבנה מה זה בעצם ירושלים. תראו איתי יחד מקור בית בתהילים נון, אומר המשורר כך, מזמור לאסף, אל אלוהים השם, אל אלוהים הכוונה היא שהוא קודם, ראש, שורש לכל הכוחות, כוח כל הכוחות, דיבר ויקרא ארץ. כלומר, 10 מאמרות נברא העולם. דיבר ויקרא ארץ. במילולו, בדיבורו, ברת העולם. ממזרח שמש עד מבואו. כלומר, הכל נברא מאיתו יתברך. ממשיך הפסוק הבא ואומר, מציון מכלל יופי, אלוהים הופיע. לכאורה, מה הקשר? מה הקשר? פסוק ראשון מדבר על בריאת העולם. פסוק שני, פתאום מציון מכלל יופי אלוהים הופיע. אז יכול מישהו להגיד, טוב, תשמע, פסוק ראשון מדבר על זה שהוא הבורא. ושני, מדבר על ירושלים, שהיא יפה, אני יודע. אומר לך רשי, דיבר ויקרא ארץ, שזה אומר שהוא בריאת העולם, שימו לב. והוא הופיע מציון, שהוא מכלל יופי. אומר, אל תעשה לי פה... פסוק א' זה, פסוק ב' זה, אומר לא, זה אותו אחד. אומר, דיבר ויקרא ארץ, אומר לך רשי, ההוא, הפסוק אומר, דיבר ויקרא ארץ, בראת העולם, והוא הופיע מציון, שהוא מכלל יופי. כלומר, המכלל יופי האלוהי מופיע מציון ובורא את העולם. ככה רשי קורא את הפסוקים. האמת היא שזה דברים פשוטים בגמרא יומא, נ"ד עמוד ב', תראו שורה שנייה במקור ב', ושתייה הייתה נקראת, אבן השתייה, בקודש הקודשים, תנה שממנה הושתת העולם. מאבן השתייה, אומרת הגמרא, תנן, המשנתנו, כמן דאמר מציון נברא העולם, דתניה, ושם מובאות כל מיני דעות מאיפה נברא העולם, וחכמים אומרים מציון נברא, שנאמר אל אלוהים השם, ואומר מציון מכלל יופי, ממנו מוכלל יופיו של עולם, תניה, רבי אליעזר הגדול אומר, תולדות שמיים משמיים נבראו, תולדות הארץ מארץ נבראו, אני לא טוב לקרוא בעל פה, תולדות הארץ מארץ נבראו, וחכמים אומרים, אלו ואלו שמיים וארץ, שימו לב, גם שמיים. אלו ואלו מציון יבראו, שנאמר מכלל יופי, ממנו מוכלל יופיו של עולם. מה כתוב פה? שבעצם ציון מכלל יופי, כי באמת מציון, מירושלים, מהר הבית שלנו, משם נברא כל העולם. לכאורה זה דברים פשוטים, אבל עכשיו הפסוק יוצא מאוד יפה. דיבר ויקרא ארץ, אל אלוהים השם, הקדוש ברוך הוא, אל של כל האלוהים, דיבר ויקרא ארץ, ברא את העולם בדיבורו ממזרח שמש עד מבואו, מציון מכלל יופי. כלומר, כי הכל מוכלל, הכל יצא בשורשו מאיפה? השורש הכללי של הכל, מציון מכלל יופי אלוהים הופיע. אז בעצם ירושלים היא שורש כל הבריאה כולה. והדברים גם יורדים עד לפשוטם. איך רואים? תראו איתי יחד מקור ג' קהלת פרק ב' פסוק ה'. אומר שלמה המלך, עשיתי לי גנות ופרדסים, ונטעתי בהם עץ כל פרי. מה פירוש נטעתי עץ כל פרי? אומר המדרש בתנחום הקדושים יהוד, אמר רבי ענאי, אפילו פלפלים, וזה, לא יודע אם זה הפלפלים של היום, כן? אבל איזה שהם פלפלים שהיו בזמן שלמה, שהם היו בקוש בכלל. אז מה, איך נוטעים פלפלים בארץ ישראל? פלפלים זה בקוש, זה לא פה. אומר רבי ינאי, אפילו פלפלים נטע שלמה בארץ, וכיצד היה נוטען? אלא שלמה חכם היה, והיה יודע. מה היה יודע? שימו לב, מציון מכלל יופי אלוהים הופיע. מציון השתכלל כל העולם כולו. והיה שלמה יודע איזה הוא הגיד, צינור כזה, שהולך לקוש, ונטע עליו פלפלין, ומיד היו עושים פירות. אז זה פעם שמעתי עם הרב מרדכי אליהו זצ"ל מתאר את המדרש הזה. כן? אז הוא אומר, יום יבוא, אנחנו נמצא כמו שלמה המלך, איפה הגיד, הצינור הזה, שהולך לנפט שם אצלם, אנחנו נסגור להם את הברז. אז הם שם בקווית, בסעודיה, יגידו, הלו, מה קורה פה? מי סגר את הברז? אנחנו נגיד להם, אנחנו סגרנו לכם את הברז בהר הבית. תתנהגו יפה, נפתח. לא תתנהגו יפה, לא נפתח לכם. אז זה מי שזוכר את השיעורים, זה הרב זוכר, הסגנון של הרב מרדכי אליהו, מכל מקום, ממש כיפשו אותו. כלומר, כל הענף בעולם, זהב בעולם, יעלומים בעולם, כל חיות העולם, הכל יוצא כיפשו אותו מאדמת הר הבית. אתם יודעים שהבן שלי סיפר לי שפעם, איזה ערבי אחד שם, וואקף או משהו, אמרו לו, תגיד, מה, הרי שם יש תדריך כזה, זה תדריך, זה עלבון לכולנו, רק שאנחנו לא יודעים מזה. אסור לדבר, אסור לשתות מהמים, אסור זה, אסור שם. בקיצור, אמרו לו לערבי שם, תגיד, מה אכפת לך אם אנחנו פה אומרים איזה פרק תהילים, מזיזים את השפתיים? הרי פה למטה בכותל כל הזמן מתפללים יהודים, אז מה אכפת לך? הערבי אומר לו, מה אתה משווה תפילה למטה לתפילה פה? זה לא, בלי להיכנס לצד ההלכתי, כן עולים, לא עולים. אבל הערבי יודע טוב מאוד שאם יהודי יתחיל להזיז את השפתיים שלו בהר הבית, אז זה מה שנקרא, הוא גמר, כן? לא גמר, הוא רק התחיל, אבל כביכול, יחזור אור השכינה בעזרת השם. אז הם יודעים את הערך של אומרים, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. מכל מקום, מהר הבית יוצא כל הטוב שבכל העולם. אז מציון, מכלל יופי, כל היופי העולמי, לא משנה באיזה מישור חיים, הכל יוצא מאדמת הר הבית. הלאה, אומר המדרש, עד עכשיו ראינו שכביכול העולם נברא מציון, וראינו גם שגם העולם מתהווה ומתחיה יום יום, מקבל את כל טובו בצינורות שיוצאים מאדמת הר הבית. אבל עכשיו אנחנו הולכים לראות פה אמירה במדרש, שזה לא רק זה, זה לא רק היה, אלא גם אנחנו הולכים לקראת הופעה שעוד תבוא, שהיא נקראת גב מציון מכלל יופי. מה ההופעה הזאת? אז תראו אותי ביחד את המדרש, מקור ד', ילקוט שמעוני תהילים תשנ"ט, מציון מכלל יופי, ארבע הופעות הן. עכשיו שימו לב, הופעות. הופעות, אצל הרב, הרבה הרב קוק משתמש באורות הקודש, הופעה, זה מין גילוי, התגלות, נשמתית. יופי, יופיה. הופעה, איפה רואים בכלל שיופי זה עניין של הופעה, עניין של רוח הקודש? נגיד בקצרה, אצל שרה אמנו, קוראים לה עסקה. למה קוראים לה עסקה? אומר רש"י שהיא שוחה ברוח הקודש, וכולם שוחים ביופיה. נו באמת, שרה אמנו, האמא הקדושה, כולם שוחים ביופיה, שאברהם אבינו מגלה שהיא יפה רק בריתו למצרים, מה הפשט פה? אלא כולם שוחים, היא שוחה ברוח הקודש, כולם שוחים ביופיה, היופי שלה מה זה? הופעה של רוח הקודש. איך רואים את זה? כשאתה הולך לסוכות, סוכין, כן? סוכה ברוח הקודש, עסקה, לך לסוכות. אתה הולך לסוכות, שמחת בית השואבה. מה זה שמחת בית השואבה? אומר הירושלמי שמשם שואבים רוח הקודש, ויונה מבאי שמחת בית השואבה היה. אז כשאתה בא, מסיימים את השבוע של שאיבת רוח הקודש, מה אומרים? יופי לך מזבח, יופי לך מזבח. סליחה, מה זה? יופי לך משה. מה יופי לך? מה? אתה מדבר על המזבח פה. יש מחלוקת אם ישראלים היו נכנסים או לא, אבל בוודאי זה היה שם, פתחו לך, נתחו לך להיכנס. אתה עכשיו אומר, יופי, מה זה יופי לך מזבח? הכוונה היא, שאבנו ממך הופעה. שאבנו ממך יופי של רוח הקודש. היופי הוא לך מזבח, שהמזבח כידוע, השכינה שורה על המזבח, האור השם מתגלה במזבח, מבחינת מלכות, אז אומרים יופי לך מזבח, רוח הקודש שורה עליך. אז כולם שוחים ביופיה, כולם שוחים ברוח הקודש של שרה אמנו. אז גם פה, כשאומרים מציון מכלל יופי, זו הופעה. ואומר פה, שימו לב, ארבע הופעות הן, מקור ד', ארבע הופעות הן. מי שאין לו דף, יש דפים פה ליד הבימה. ארבע הופעות הן. אחת, במצרים, רואי ישראל, האזינה, יושב הקירובים, הופיע. שנייה, הופעה שנייה, שכל הופעה זה התגלות של הקדוש ברוך הוא ועליית קומה, עליית מדרגה נוספת. השנייה במתן תורה, הופיע מהר פרן. שלישית, בימי גוג, שנאמר אין לקמות השם, אין לקמות הופיע. רביעית, לימות המשיח. מכאן יש קצת ראיה, שהרב מרדכי אליהו זצ"ל היה אומר, שגוג ומגוג כבר היה. שהשואה, זה היה גוג ומגוג, גמרנו עם זה מספיק, כן? ואז מלא, ימות המשיח זה הופעה נוספת, זה מתאים פה מאוד יפה. אבל שימו לב, עכשיו הוא אומר לנו שיש הופעה רביעית לימות המשיח, ומה זה ההופעה הזאת? שנאמר מציון מכלל יופי, אלוהים הופיע. כלומר, שיש עוד הופעה, עוד התגלות, עוד הופעת אור השם. תראו את יחד גם המדרש אומר מפורש, מה הוא הופיע? העיר. אור, כשמתגלה אור גדול, זה נקרא הופיע. וכן הוא אומר, הופיע ענן אורו. ומניין שבבריאת העולם מדבר, פתאום הוא חוזר לבריאת העולם. שמים לב? מה זה? איך הוא חוזר פתאום לבריאת העולם? ומניין שבבריאת העולם מדבר, נאמר כאן מכלל, ונאמר להלן, ויחולו השמיים. ויחולו השמיים, מכלל יופי. ואז שימו לב, וכשיחדש הקדוש ברוך הוא את עולמו, מציון ומחדשו, שנאמר, והיה באחרית הימים, נכון, יהיה הר בית השם, וכי מציון תצא תורה, וגר זאב עם כבש וכולי. היום, כל פעם שרוצים, חמנה לצלן, למכור את ארץ ישראל, אז עומד לך כל פעם אחד חדש בתורו, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, יאללה, מה עשה לך ישעיהו הנביא, שאתה לוקח, חותך לו את הנבואה. ישעיהו אמר, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים, אז, וגר זאב עם, לא שתחתוך לנו את ארץ ישראל, כן? מכל מקום, מה המדרש אומר? שמציון מכלל יופי, זה גם בריאת העולם, וזה גם שיחדש הקדוש ברוך הוא את עולמו, וזוהי הופעה רביעית לימות המשיח. כלומר, זה כבר רלוונטי לגבינו. מה ההופעה הזאת? מה בדיוק הסיפור של ההופעה הרביעית של מציון מכלל יופי? כי עד עכשיו זה היה מוכלל, שהעולם נברא משם, שהעולם חי מציון, חי מירושלים, מגידים שיוצאים מהר הבית, אבל עכשיו זה הפך להיות שאנחנו לקראת הופעה, אור גדול, עליית קומה גדולה שבה יופיע אור השם עלינו, שזה בעצם יהיה מציון מכלל יופי. אז עכשיו כבר צריכים להבין מה זה האור הזה, של מציון מכלל יופי. מה פשר המילה הזאת? כן, הרב. כן. נכון. נכון, אני חושב שבבריאת העולם עוד לא היה לפני מי להופיע. לא היה מקבלים עוד. לא היו מקבלים עדיין. בדיוק. בריאת העולם מסתיימת ביציאת מצרים. דברים ידועים, מה? כן, נכון. אבל הוא צריך אבל להופיע. האור קיים. גם מה שנאמר פה שהקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו, אז הרב קוק מדייק באורות התשובה, כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה עומדים, לא יעמדו. אצל הקדוש ברוך הוא כבר כל הגאולה באה. אתם יודעים, אצל חלק הספרדים נוהגים להגיד פתח אליהו. אז בסוף פתיחת אליהו, שזה בהקדמה לתיקוני זוהר, יש בסוף מיד קם ראיה מהימנה והבאן קדישינימה. אז יש סידורים ששינו. אתם יודעים, יש אנשים שלא רוצה לקטרג פה חס שלום, לבקר אתו מדי, אבל אז יש כאלה שכתבו סברה, מיד יקום ראיה מהימנה, כי לכאורה הוא עוד לא קם. אז קטונתי, כן, באמת קטונתי. אבל לא, צריך לקרוא את זה מיד קם ראיה מהימנה. למה? כי בעצם כל התהליכים בצד הפנימי כבר התרחשו. כל העניין של העולם הזה זה רק להופיע, לגלות את הדברים. אז בכל אופן, אנחנו עומדים היום, צפים לימות המשיח, להופעה רביעית. מה פשר ההופעה? אז בואו ניכנס קצת יותר לעומק של הבנה מה זה ירושלים, ובואו נזדרז. מקור ה. אומר הרב קוק, באגרות הראיה איגרת למתת, ירושלים כוללת כל ארץ ישראל. כלומר, ירושלים היא מקום כללי. כל קדושת ארץ ישראל כלולה בירושלים. והרב קוק שם מביא חסד לאברהם ומעריך להסביר שכל מקום ומקום באדמת ארץ ישראל יש לו קדושה מיוחדת משלו. אבל בעצם מי שכולל את כל המקומות כולם ביחד זה אדמת ירושלים. עכשיו שימו לב. אומר רב אברום זצה לוית הר ונחל. למה עתניאל בן כנז כבש את קריית ספר? הוא אומר כי הוא חידש את ההלכות שהשתקחו. ואותם הלכות היו שייכות לאדמה של קריית ספר. כלומר, כל חלק וחלק של אדמת ארץ ישראל, יש לו את האור המיוחד שלו. שמכוון לחלק מיוחד בתורה, שמכוון לחלק מיוחד בנשמות ישראל. ולכן אמר הרב קוק, נביא שלא נזכר שם, איפה הוא גר, אז הוא מירושלים, גאי החיזיון. אבל למה נביא לא כולם באו לגאי החיזיון בירושלים? כי אם נביא היה יודע ששורש נשמתו שייך לאדמה כל שפתח תקווה, אז הוא בא לפתח תקווה, כי כאן שורש נשמתו. יוצא שאדמת ארץ ישראל מכוונת אל חלקי התורה, מכוונת אל חלקי הנשמות בישראל. ולמעשה ירושלים היא הלב. כלומר, כל האורות של כולם ביחד מתחברים נכללים בהכללה אחת גדולה בירושלים עיר הקודש. ולכן אומר לנו הרב, ירושלים כוללת כל ארץ ישראל, דעיקר הקדושה והמעלה תלוי דווקא בירושלים, דקי מציון תצא תורה, הוא דבר השם ירושלים דווקא, אלא שקדושת ירושלים מאירה גם כן בכל ארץ ישראל, ופשוט המצוות בניינה קודם וגדול משערי ערי הקודש, בושות שירושלים היום בהקפאה, תדעו לכם, כמות הבנייה בירושלים היא מאות, מאות, חסר שם לפחות 10,000 יחידות בשביל להזיז את ירושלים קדימה. אנחנו היום בהקפאה, בירושלים עיר הקודש. אומר לנו הרב, פשוט שמצוות בניינה קודם וגדול משערי ערי הקודש, בדרך כלל ודאי גדולה היא מצוות ישיבת ירושלים מכל ארץ ישראל, ואין צריך להאריך כלל בחשיבות ירושלים, והיא עצמה נקראת צוואר ומקום החיות. פה הצוואר זה המקום של הנשימות, פה מקום החיות, אז היא נקראת מקום החיות, כדאית בתיקוני זוהר צווארך, פסוק בשיר השירים, צווארך כמגדל השן, די ירושלים, עלה יתמר כמגדל דוד צווארך, תכשיטין דילה, כלומר יש צוואר, כאילו ירושלים כמו אישה, יש צוואר, ויש לה תכשיטים, מי התכשיטים? אנחנו, כהנים, לוויים, ישראל, הרי אומר הרב קוק, שהיא עצמה מקום החיות כולה, כלומר שורש החיות של כל ארץ ישראל, זה ירושלים עיר הקודש, מציון, מכלל יופי. כלומר, כל היופי של ארץ ישראל, כלול בעצם יופי כהופעה, כהתגלות אור השם, כלול בירושלים עיר הקודש. אומר הפסוק בתהילים מקור וב, תהילים קוף ב', ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו. מה זה החוברה לה יחדיו הזה? כולם כבר התרגלו, ירושלים המזרחית והמערבית, והיא התחברה. חבר'ה, זה מה זה? זה דוד המלך לא מכיר קווים ירוקים ולא קווים צהובים, לא גדרות ולא טייל באמצע הסלון, וגם לא גדר הפרדה באמצע המרפסת. כל הדברים האלה זה בלבולים. זה מה זה? מה זה חוברה לה יחדיו? זה מזרחית ומערבית ומה זה? בוא נשתחרר מכל הגדרות האלה. אז מה זה חוברה לה יחדיו? מה צריך לחבר פה? וירושלים, שימו לב, הבנויה. שאלו פעם איזה אחד, תגיד, צריך להגיד לו לירושלים הבנויה, זה פוליטיקאי, מה הוא אומר? מה פירוש? היא כבר בנויה, כבישים, מחלפים, מה לא ראית? אז היא כבר בנויה. בנוי, הכוונה היא שדבר נמצא בגדלות שלו, בהופעה שלו, כמו שהוא צריך להיות. איך ירושלים צריכה להיות? עיר שחוברה לה יחדיו. מה זה חוברה לה יחדיו? אומר, ואחר כך בסוף המזמור נאמר, למען החי ורעי הדברנה שלום בך. אז מה זה השלום הזה? אומר רשי, יש ירושלים הבנויה בשמיים, ועתידה ירושלים של מטה להיות כמותה. כלומר, אתה יודע מה זה חוברה לה יחדיו? ירושלים זה עיר שהשמיים והארץ מחוברים יחדיו. זה נקרא ירושלים בנויה. כל עוד אין לך השראת שכינה בירושלים, ירושלים לא בנויה. תעשה מחלפים וגשרים, תעשה מה שאתה רוצה בירושלים. שמיים וארץ, ירושלים של מעלה ושל מטה, מחוברות, היא בנויה. עדיין לא, היא עדיין לא בנויה. ממשיך רשי ואומר, ואז ממילא אני רק רוצה, שימו לב, מציון מכלל יופי, עכשיו המכלל יופי הופך להיות הכללה של שמיים וארץ. כן? ממשיך רשי ואומר, למען אחי ורעי, מה זה? אומר, למען ישראל, אחי ורעי, אדברנה, ופה יש רשי מאוד, מאוד לא רגיל, אדברנה, אני דוד המלך, שלום בך. מה זה? הרי הרבה יש לשון גוף ראשון בתהילים. לא זוכר שיש רשי כזה. לא שעברתי על כל רשי, אבל לא זוכר כזה רשי. פה, אדברנה, שלום בך, אומר רשי, אני, דוד המלך, שלום בך. ברור שרשי רוצה להגיד לנו, רבותיי, זה המלכות של בית דוד, זה הסוד של הגאולה, זה הסוד של דוד המלך, השלום בך הזה. מה זה השלום בך? אפשר להגיד, כן, מה אתה רוצה? חוברה לה יחדיו, שמיים וארץ. אבל אני רוצה לקחת אתכם למקום מאוד מיוחד, שנמצא באגרות הראי"ה קי"ב, מקור זין, אומר הרב קוק, ההרגל לצאת מתלמוד אל תלמוד, ולהינצל מאותה המערה, אותה הכללה, של אין שלום ליוצא ולבא, הוא מוכן אתה דווקא. מה פירוש? הגמרא אומרת, מה זה אין שלום ליוצא ולבא? אומר, מי שיוצא מתלמוד לתלמוד. כלומר, נגיד אדם לומד רוחניות. לבוקר החליט שהוא לומד חצי שעה עכשיו ספר אורות. טוב, נגמר החצי שעה ספר אורות. עכשיו הוא בא לעבור לגמרא והלכה, יש איזו עייפות כזאת, יש איזה קושי. לעבור מהדיבור הרוחני המתפשט, פתאום אל הקצובות ההלכתיות, אל החיתוכים הדקים, הגבוליים, יש קושי לעבור מתלמוד אל תלמוד. תלמוד זה, אבל גם לשון של הרגל, מלמד הבקר. כלומר, אדם עובד, כל היום הוא עובד. בערב הוא מגיע, רוצה ללכת לדף יומי. קשה, נכון? רבי אבנר, נכון? קשה. אנשים מגיעים לדף יומי, מה קורה איתה? הראש על הגמרה, הוא נרדם. הוא לא נרדם כי הוא עייף. לפעמים כי הוא עייף, אבל לא רק כי הוא עייף. כי המעבר קשה לו. המעבר מראש של שוק, של עבודה, של התווכח, והבוס, והלקוח, וזה, ושם. פתאום מגיע לדף גמרה, ופתאום הדף גמרה מלטף אותו, ואומר לו, בוא תלמד. פתאום השערים רוחניים נפתחים, והוא פתאום מרגיש, וואלה, שבת, ליל שבת הוא מרגיש על הדף גמרה, על הדף יומי, ונרדם. כן? אז זה הכי טוב, מי שעוד לא זכה מוזמן לשיעור דף יומי, ולהירדם על הדף. אין כמו להירדם... כמובן שעדיף ללמוד. אבל בכל אופן, מה זה ההרדמות הזאת? קשה לעבור מתלמוד לתלמוד. עד כדי כך הדברים היו שהתרגלו. מי שרב, הוא רב. מי שכלכלן, הוא כלכלן. מי שאני יודע מה, לא יודע מה, מקצוע כזה, הוא כזה. מי שגם בתוך תורה, מי שהוא איש הלכה, הוא איש הלכה. מי שהוא איש של קבלה, הוא איש של קבלה. מי שהוא איש של עיון, הוא איש של עיון. כאילו מקצועות כאלה. התרגלו למקצועות. בערב קוק ואומר, הכללה הזאת של אי יכולת הגישור בין מישורי החיים השונים, הגיע הזמן לגמור איתה. אומר הרב, עכשיו נקרא את המשפט, ההרגל, הרגל זה גם תלמוד, אבל זה תלמוד חדש, שכולל את כל התלמודים, את כל ההתרגלויות. ההרגל לצאת מתלמוד אל תלמוד, כלומר, אתה מסוגל לבצע מעברים חותכים, מבית מדרש לעבודה, לאיזשהו עניין חברתי, חזרה לבית מדרש, חזרה לכאן, מסוגל לעבור, ואתה לא מרגיש במעברים את הכללה של אין שלום, אלא יש שלום ליוצא ולבא, זה מוכן אתה דווקא. ממשיך הרב קוק ואומר, זאת היא נטייתה, סליחה, כל עיקר המנוחה, כלומר, בדרך כלל חושבים מה המנוחה, אני אתמקצע בדבר אחד, לא צריך לעשות שום מעברים, ואז יהיה לי שקט. אומר הרב קוק, יש לך טעות, זה שקט מדומה, כי השקט האמיתי, הנחת רוח האמיתית, באה דווקא מריבוי המאורות. אומר הרב קוק, כל עיקר המנוחה בעולם וביהדות הוא רק מפני ריבוי המאורות הזורחים ושופעים כאחת. הדרך הישנה, מה שהיה עד היום, אומר הרב קוק, של בחירת אחד הדרכים, ללכת בה במתון, כלומר, עזוב, אני מומחה למסכת חגיגה. זהו, חלס, אתה רוצה מסכת חגיגה, בוא אליי. מעבר למסכת חגיגה, אני לא יוצא. אומר, זה נגמר הדבר הזה. הדרך הישנה של בחירת אחד הדרכים, ללכת בה במתון, לא תקום ולא תהיה. יותר ויותר מזה נתגדלנו ונתפתחנו. ואומר הרב, שימו לב, לתפוס כללות הדרכים כולם, ולהקדם במנוחה, כלומר בנחת רוח, בשקט נפשי, שלמה ובטוחה, גם בלי חששות. ואומר הרב, שימו לב, היא התחלת הדרך של הפיכת עין דאור לאלף דאור. הכתוב בתורתו של רבי מאיר, שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו ולא נסוג אחור גם בלימוד תורה מאחר. מה זה? שימו לב. אומר הרב קוק ככה, הרי אדם הראשון לא היה לו בגדים. ואז הקדוש ברוך הוא אחרי שהוא חוטא עושה לו קוטנות אור. מה היה קודם? קודם המצב האורי החיצוני שלו, גבולות החומרים שלו, היו מוגנים, לבוש כולו כמו ציפורן. לא היה מגע של חטא, לא יכל לגעת בו. אחרי החטא, פתאום במציאות החומרית שלו, החיצונית שלו, המגע שלו עם העולם החיצון, הפך להיות לא לגמרי מוגן, וצריך הגנה נוספת. אז כיוון שהוא בגד, הוא מקבל בגד, ואז הוא מקבל קוטנות אור. אבל בתורתו של רבי מאיר, רבי מאיר ידע איך הופכים את הקוטנות אור חזרה להיות קוטנות אור באלף. כמו אצל משה שקרן אור פניו, ומשה רבנו חוזר למדרגה שלפני החטא. כביכול שהאור עצמו, המציאות האורית, החיצונית, החומרית, מהירה, והיא לא גורמת לו לתחושה של אני עכשיו בחוץ, או אני עכשיו בפנים, ויצרים ותאבות. אלא גם כשהוא יוצא החוצה לעולם החומרי, הוא נמצא בקדושה. לכן אומר הרב קוק, ככל שאתה תהיה יותר מסוגל לקחת את האור של בית המדרש, ולצאת איתו לשוק, ולא לשכוח בשוק את האור של בית המדרש, ותהיה מסוגל שהסגנון החיצוני של חיים החיצוניים בחוץ, והסגנון של בית המדרש שלך, יהיה סגנון שהולך ומשתווה, הולך ונעשה אותו סגנון. לא צריכים, כשאתה מגיע החוצה, תיקח איזה מישהו שהוא מתנהג כמו בחוץ. וכשאתה בית מדרש, תהיה בית מדרש. הנתק הזה, אומר הרב קוק, הוא גורם לכך שבמציאות החומרית, זה מציאות של אור. אבל אם אתה רוצה קוטנות אור באלף, אתה צריך שגם כשאתה יוצא החוצה, וגם כשאתה נכנס פנימה, גם כשאתה עובר מתלמוד לתלמוד, יש שלום ליוצא ולבא. וכאן מתחיל להגיע הסוד הגדול, ואני רוצה לקחת אתכם לעוד פסקה אחת לפני שנסביר אותו. תראו איתי יחד במקור ח', קובץ א', תשפ"א. אני דרך אגב, מקום ש... פורסם כבר ונמצא בספרים שסידרו הרב הנזיר והרב צבי יהודה, שבלי ידי הסידור שלהם לא היינו מוצאים ידיים ורגליים בתורת הרב קוק, אז אני מציין את המקור. אבל אם כתוב קובץ, סימן שזה נמצא בקבצים, זה לא נמצא בספרים המסודרים, זה רק בקבצים. אז אומר הרב, בקובץ א' תשפ"א, תהילת השם, מה שאנחנו עם מספרי תהילת השם, נטבעת ממנו, מאיתנו, מצד עצמה, מה פירוש? מצד הסבעת הנשמה בזיו הציור העליון מכל עליון, מצד עצם החיים, זאתי נטייתם של ישראל. כלומר, אנחנו נדחפים מתוך עצם תחושתנו הפנימית של רוחניות, של שבת, של עבודת השם, של שמחה פנימית, של הרגשת קרבה לקדוש ברוך הוא, להלל ולספר תהילת השם. זה ממש יוצא באופן טבעי של המשכה של זרימת חיינו. אבל שימו לב מה אומר הרב קוק. זאתי כל התורה כולה מראש ועד סוף. ואם אוקצין חסר, אם בסוף השס שמה יש שם איזה מסכת אוקצין, נגיד שרק היא חסרה, חס ושלום, אם האוקצין חסר, קוראים על זה שלא יוכל למלל גבורות השם, מפני שצריך לספר כל תהילתו. מי ימלל גבורות השם? ישמיע כל תהילתו. שימו לב עכשיו. זה כשאני הייתי בחור צעיר, אז עוד שמעתי את התלמידי חכמים, שבאו, אני לא יודע אם נולדו בארץ אפילו, אבל מהצד האשכנזי אז של המפה, והם היה להם ביטוי, שאני זוכר אותו, זה היה נאמר בדבקות עצומה. הביטוי היה, כל התוירו כולו, ככה היו אומרים את זה, כל התוירו כולו, ככה היית שומע, כן? עכשיו אתה שומע, מה חשבת בתור ילד? שהוא מתכוון, ילד בן 20, כן? מה חשבת? שהוא מתכוון לבקיאות, לדעת את כל התורה. אבל פה עכשיו מתברר שיש כאן סוד עצום. זה לא עניין רק של בקיאות, אלא יש בתורה, לכל רוחבה, איזשהו אור פנימי שמתגלה, שהוא האור הכללי שמתפרט בכל התורה כולה. וכדי להגיע לכלליות הזאת, אתה לא יכול לוותר אפילו על אות אחת בתורה. עכשיו שימו לב מה אומר הרב קוק, שימו לב עכשיו, והכללות, זאת היא התביעה היותר חזקה, שכל האיסורים הרוחניים שבעולם באים כדי להוציאה מן הכוח אל הפועל, וכל הרחבות הדעות, כל מה שאנחנו עוסקים בלימוד אמונה, הרחבת דעת וכו', כל הרחבות הדעות וכל שכלולי החיים עוזרים לבוא למטרה עליונה זו, להרבות בעולם את האושר של ההכללה, את האושר של ההכללה. מה זה? האושר של ההכללה. ואומר הרב שהכל יהיה מוזכר בכלליות, בשלמות, ואם זה... בכל דיוק והתפרטות, הגיע הזמן להבין, שימו לב, מציון מכלל יופי, מה פירוש הדבר הזה? מציון מכלל יופי פירושו של דבר ששורש כל הבריאה כולה באה מהקדוש ברוך הוא שמתגלה בציון ובירושלים. וכיוון ששורש כל הבריאה כולה בקדוש ברוך הוא ובציון ובירושלים, אז ממילא לא ייתכן שיהיה איזשהו כוח בעולם שאנחנו נגיד עליו, זה לא קשור אלינו. זה בחוץ, זה לא ענייננו, זה לא קשור אלינו, אין כזה דבר. אם שורש כל הבריאה כולה, חיות כל הבריאה כולה, בכל המישורי חיים, גם הכלכליים, גם חברתיים, גם חקלאות, גם עצים, גם פירות, כל דבר, יוצא מציון ירושלים, אז הכל 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 מוכלל בירושלמיות. היכולת הירושלמית היא היכולת של להכליל שמיים וארץ, והיכולת בארץ להכליל את כל הארץ, את כל התורה כולה, את כל רובדי החיים בהכללה אחת. לא להגיד, אנחנו בבית המדרש ובהתיישבות. כלכלה, ביטחון, זה תשאיר להם. עיסוק כזה או אחר, אין כזה דבר. הכללה פירושה הכל. הכל יוצא מן התורה, הכל מתגלה מהתורה, מכל התורה כולה. וכאן מגיע הסוד הגדול של הספירה של משה רבנו. שאלנו, אם משה רבנו סופר, אז הוא סופר, זה מציאות ספירית, גבולית. עם גבולות בין אחד לשני, לכן אחד, שתיים, כי לאחד יש גבול. מצד שני, ראינו שהפנים יפות אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, שאו את ראש, כלומר ספור אותם, אבל מצד הראשית שלהם, מצד השורש, ולגולגל אותם, גולגולת לשון כתר, כלומר תעלה לשורש שלהם. אז שאלנו, סליחה, אם אתה הולך לשורש, אז זה אחד, שלום, גמרתי לספור, הם כולם אחד. ואם אתה אומר לי לספור, אז הגופים מחולקים. נו, אז תחליט, לספור, או בשורש. וכאן יש את הסוד הגדול של הכללה שהרב קוק כותב באורות הקודש, שזה גם הסוד של הספקלריה המהירה של משה רבנו. הסוד הגדול הוא היכולת לספור. מה זה לספור? להכיר את המציאות המעשית, הספירית, הגבולית, לכל פרטיה. שלמה המלך גם חקלאות ידע, גם בוטניקה, גם ציפורים, גם כלכלה, גם חיים, הכל. כל, להכליל את כל החיים, לספור. אבל שכשאתה סופר, אתה רואה בכל מציאות ספירית גבולית, את השורש הכללי האחד, לגולגל אותם, שא את ראש במספר שמות. היכולת לראות בתוך הספיריות הגבולית הארצית את המציון מכלל יופי. מכלל יופי, ההכללה הזאת, החיבור הזה של הכל ביחד, שאתה בתוך מציאות ארצית, גבולית, ספירית, ורואה את הכל ביחד מחובר ומאיר. הדברים מגיעים עד כדי כך, והרב קוק כותב באורות הקודש, שיש תלמידי חכמים שמרוב שהם שוקעים בעולמות נשגבים, אז המציאות הארצית לא נהירה להם. ואז מה קורה? הוא אומר, באים אנשים שאינם אגונים, ותופסים את השלטון, את ההנהגה, ומאוד נעשה דבה. ביטוי מאוד קשה שמופיע בארי הקדוש. אומר הרב קוק, כדי לתקן את זה צריך תלמידי חכמים שהם כמו משה רבנו, שזה הספקלריה המהירה. מה פירוש? ככל שאתה עולה גבוה יותר, שורשי יותר, שא את ראש לגולגל אותם, פנימי יותר, רוחני יותר, אז אתה יכול יותר לרדת למציאות הארצית ולהיות מסוגל להכליל אותה בארציותה. בארציותה, בספיריותה. וזה בעצם האור שהרב קוק כותב ודורש מתלמידי חכמים להיות מחוברים, לדעת מה קורה גם בעולם המעשה, כדי שיהיה להם את היכולת להכליל. ההכללה הזאת, זוהי ההופעה של מציון מכלל יופי אלוהים הופיע. ההופעה הזאת שצריכה להתגלות בתקופתנו, שאנחנו צריכים להביא אותה. וכותב לנו לכן הרב קוק, תראו איתי יחד מקור ת', ישראל ותחייתו למד. אנחנו לא נקרא את הפסקה לאט, אלא נריץ אותה כי צריכים לסיים. אז בואו נזדרז. צריכים לעורר את תחיית ישראל בכל הכוחות המכונסים באומה. עכשיו שימו לב איך הרב כותב כדי לחנך אותנו להכללה, שימו לב. בכל תורתה, בכל אמונתה, בכל מידותיה, בכל טובה, בכל עושרה, בכל כוחה, בכל הגיונותיה, בכל שירתה, בכל עצמה, בכל חום חייה, בכל שכלה והשכלתה, בכל מרצה וניצחון כישרונותיה, את כל האורות כולם שבקרבה צריכים להוציא מחוויון הגניזה לאור החיים. שמים לב? הכללה, הכללה, הכללה. ממשיך הרב ואומר, החוש הרוחני רואה אבוקת ישראל עולה. מארץ ישראל פורח הכל. אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל, שמה הוא מציון מכלל יופי. כלומר, באדמת ארץ ישראל נטועות כל נשמות ישראל גם. ממשיך הרב ואומר, אין לנו זמן להאריך, אז נזדרז. ושלהב את אש הקודש צריכה להתלהב מכל הכוחות, מהכוחות הפנימיים והחיצוניים, גם כוחות חיצוניים. וכשהוא אומר חיצוניים, הוא לא מתכוון רק לכוחות הגשמיים, אלא הוא מתכוון גם לאותם אנשים שהם לכאורה עם בעיות של יראת שמיים. אבל עדיין יש בתוכם נשמה ישראלית ויש בהם הרבה טוב. מאיפה אני מביא את הפרשנות? מאוד פשוט, המשפט הבא. אומר הרב, מאותם העומדים בצביונם ולא פנו חוצה, ומאותם אשר מעומק הגלות או מסיבות אחרות, נטשטש צביונם. כלומר, כשאתה מדבר על הכללה, זה להכליל את כולם, את כל עמך ישראל, את כל הטוב שנמצא בכל עם ישראל. ממשיך הרב ואומר, ההכרזה הכללית תיקח עמה את הכל, וביסוד החיים הכלליים אשר לישראל עומק התשובה גנוז. גם התשובה של ישראל גנוזה בזה שאנחנו נכליל, כי אז כשאתה מכליל אז אומרים, רגע רגע סליחה, אתה יודע, הדתיים זה בשביל בית כנסת. דתיים, בכלל שומעים את המילה הזאת דתיים, אני לא יכול לשמוע אותה, אני שומע אותה זה אני מרגיש מצוקה, כן? אצל דתיים, מה הייתי עושה לאנשים שהייתי מלמד חילונים, זה 15 שנה רק חילונים, היו אומרים לי, טוב תראה, אצלכם הדתיים, הייתי לוקח את הכיפה, מוריד את הכיפה, שם על הכיסא ליד, וממשיכים לדבר, מסתכלים עליי, מה אתה עושה? מה אתה עשית? בסדר, שום דבר, מה? לא יודע, הורד את הכיפה, מה קרה? לא, אמרת, לא יודע, אתה אומר, הדתיים הזה, כלומר, אתה יהודי מסוג אחד, אני יהודי מסוג שני, והכל כי אתה, לא, אני מוריד את הכיפה. ואז הייתה, היה מתחיל, הם היו אומרים, לא, לא, תשים את הכיפה, כן? לא, כלומר, הם בלחץ. למה? כי פתאום שברתי להם משהו. כלומר, אתה צריך להיות הדתי, אתה יודע, אתה דואג לדעת, אתה תשאיר, אני יודע מה, תורת השם תמימה וזה, ואנחנו דואגים, אתה יודע, הצבא, הכלכלה, להניג את המדינה. ואתה דתי, עכשיו, מאיפה בא כל הקלקול הזה? בדיוק כמו שהרב קוק אמר, שנעשה מאוד דבה בגלל חוסר הכללה. כי חסרת מציון מכלל יופי, אלוהים הופיע. בואו נזדרז כי מוכרחים סיים. אומר הרב קוק, לאגד כל הטוב וכל הנחמד, כל היושר וכל הצדק שבכל פינה, לקשר את כל טוב ונשגב. שימו לב, אם אתה טועה וחושב שזה רק ענייני רוח, אומר לך הרב קוק, הוספת עוז גופני ועזוז מוסרי, אומץ פנימי וגדולה של עדינות, הרחבת התורה, מילוי החוכמה, הגברת הרוחניות והופעת הפועל, הבלטת צורת החיים והגברת האחווה הכללית, חשק השלום הכללי, חפץ העושר העולמי, חילוץ עצמות, הברקת העיון, התייצבות לפני מלכים. הליכודניק הכי אהבל, והוא לא אהבל, אני מחזיק ממנו, תדעו לכם, מסוגל לעמוד ליד הנשיא האמריקאי, להגיד לו, אחי, סלפי. עכשיו, הטלפון נתקע לו, זה לא מעניין אותו, הוא מחבא את הטלפון, אתם מבינים? מחבא את הטלפון, מדליק אותו מחדש, הוא במותק. עושה את הצילום שלו בנחת. עכשיו, שימו לב, הוא בכלל לא היה אמור להיות שם אפילו. הוא לא היה אמור להיות שם, רק סגל א' ושרים. מה הוא עושה שם בכלל? מה את הסבתא שלו? רבותיי, כשאתה לא טיפוס מכליל, אתה מתרגל להיות איזה טיפוס מחמד כזה ששומר על הפינה שלו, וכל פעם שהוא יוצא מהפינה, הוא מבקש אישור מיועצים משפטיים, אם מותר לו לצאת מהפינה הזאת או לא. יש איזה חוסר בריאות נפשית שנובע מהחיסרון בהכללה. כשאתה תהיה מכליל, מציון מכלל יופי, אז יהיה לך שמץ, שימו לב, מהגדלות הזאת של לשים פס, שיא אמריקאי, כולם עוד רגע היו משתהבים, נשתקבים על הרצפה. ההוא, סליחה על הביטוי, משפיט אותו. תחכה רגע אחד, הטלפון תקוע, צריך לעשות איתך סלפי, הוא צריך לחבט אותו, להדליק אותו, ושהוא יחכה לו. יש פה נקודה שאנחנו צריכים ללמוד ממנה. אני אומר בסדר, יכול להיות שנלווה לזה כל מיני דברים שלא מתאימים לנו. הנקודה הזאת של אומר הרב קוק קורא אותה, התייצבות לפני מלכים, לא בשביל סלפי, אלא להגיד ארץ ישראל שלנו, אין על מה לדון. התייצבות לפני מלכים, אומר לך הרב קוק, גם היא תבוא כתוצאה מזה שאתה תלמד להיות מכליל, מחבר את הכל ולא סקטוריאלי או שייך רק לזה, אני רק בית מדרש והתנחלויות, כל מה שקשור לכלכלה זה לא עסק שלי, זה עסק לאלה שמנהיגים, לא. אני לא מדבר עכשיו על בחור ישיבה עד גיל 25 שצריך לגדול בתורה, כי אם הוא לא יגדל בתורה, לא יהיה לו את היכולת להכליל. כדי שתהיה יכולת הכללה אמיתית, צריך ללמוד המון תורה, כי אחרת מה אתה תעשה? אתה תכליל. תכניס את הכבלים גם, תכניס את כל מיני דברים שלא צריכים להיכנס אליך, כי אתה מכליל, אתה קוקניק, לא? אז אתה מכליל, 60's, ילדי הפרחים, הכל טוב, הכל בסדר, הוא קוקניק, הוא מכליל. ברור שההכללה צריכה להיות עמוקה, צריכה להיות מתוך עומק של תורה, צריך קודם לבנות אנשים שהם אנשי תורה, אבל מ-25 ומעלה, שזה נוגע לרובנו פה, אנחנו צריכים ללמוד להיות אנשים מכלילים, כלומר טובים בהכל, מחוברים להכל, יש התמחות, אבל מחוברים להכל. ממשיך הרב קוק ובזה נסיים, אומר לנו הרב קוק, צריך גם כן התערבות בין הבריות מכל הסדרות, מכל, עזוב אותך, שולחים לפעמים אנשים מכל מיני מקומות לעזור, לקדם, יש פה הרבה אנשים קשי יום, מה קשי יום? ואתה לא קשי יום, הוא מסתכל עליהם מלמעלה, למה? התערבות בין הבריות מכל הסדרות. התבודדות עליונה, שמתם לב? עכשיו הוא חזר פנימה. יכולת של התבודדות רוחנית, כמו איזה מקובל, כמו הכהן הגדול בקודש הקודשים, עם בד קודש. שמים למה הוא עושה? יכולת יציאה חוצה, כניסה פנימה. יציאה מתלמוד אל תלמוד, ויש שלום, והכל מחובר בהכללה אחת. מסוגל להיכנס לשיעור בקבלה, לעבור לשיעור בגמרה, שיעור באמונה, ללכת לעבודה, ללכת לאיזה פעולה חברתית, להתחבר עם העם, מה שנקרא, לחזור חזרה לבית מדרש, ואת הכל הוא מכליל. אין אצלו פירודיות, אין אצלו חיתוכים. זה לא קציצות פה, הוא לא חותך את הבשר. הוא מכליל את הכל, ובהכל הוא חי בקדושה של תורה. זה המפתח של ההופעה הרביעית שממתינה לנו. נסיים בפסקה, אומר הרב קוק, בהתקשרות פנימית למגמת החיים והעולם, למטרת אהבה ברזר הזה, וחריצות של תיקונים והתעודדות רוח, הכל ביחד מוכרח להיות מוקף, והכל דורש תפקידו וקורא בקול גדול, אורי אורי ציון. מסיים הרב באורות ישראל א' ג' ואומר, אנשים ניסו להגיד שעם ישראל זה רק תורה. אומר, אתה לא תגדיר לי את כנסת ישראל בחתיכות. אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים, בתוארים מוגבלים, כוללת את הכל, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים. שימו לב, הכל הזה, ההכללה הזאת באה מזה שכולך דבוק בו. זה לא בא מפחות עירת שמיים. כלות נפשה לאלוקים, על הרגשתה את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, בכל יפעת תענוגה, והתשוקה לאלוהות בהתלהבות נפש אמיתית, מתגלה היא בכל פינותיה, קלטה נפשי לאל חיי. עכשיו מסיים הרב קוק בפנינה, ונגיד אותה ממש בקצרה, גבורת רעם זו, היא המביאה לה באחרית הימים את הישועה המוחלטת. זה מה שהביא את הגאולה השלמה, גבורת הרעם הזאת. שימו לב עכשיו למתיקות הסופית שהוא מסיים בו איתה. ומזרי ישראל יקבצנו, ושמרו כרועה עדרו. הרעם, הרע של הרעם, גבורת רעם, זה בא מתופעה של התפרצות, שמתרחבות, שמתכווצת. ואז נוצר הרעם. שימו לב, מזרי ישראל, זה פיזור, יקבצנו, זה כינוס, היכולת להתפזר החוצה, למישורי החיים הכי ארציים, הכי רחוקים, לצאת למקומות הכי ארציים לגמרי, ואחר כך לקבץ חזרה פנימה, זוהי גבורת הרעם שתביא לנו את הישועה המוחלטת. ולכן אני אומר, חברים, צריך להתחזק בפנימי פנימיות של תורה, להתעלות בהבנות רוחניות של תורת הרב קוק, רנסנס, התחדשות בהבנה של תורת הרב קוק, עליית מדרגה למקום של הבנות יותר עמוקות ממה שהכרנו עד היום בתורת הרב קוק, ותוצאה מכך, שבלשון של הרב קוק עצמו במקום אחר, ככל שניכנס לפנימי פנימיות, נהיה מסוגלים לצאת לחיצוני חיצוניות, ולהחליט את הפנים והחוץ ביחד בהכללה אחת שלמה של מציון מכלל יופי, אלוהים מופיעה, שזה גם שורש בריאת העולם אז, וזה גם התחדשות העולם בימינו. חזקו ואימצו, יום ירושלים שמח.